בעצם מה שעשינו עד עכשיו ראינו את המהלך של הסוגיה בקידושין, שעקבנו אחרי התפתחות הטבלה, יש לו הטבלה תופחת לאורך הסוגיה, וכל פעם ניסינו לעקוב בעקבות הקריטריונים של המודל ולראות האם אנחנו מקבלים את התוצאה הנכונה. זאת אומרת, האם יש פה הוכחה שהמילוי הוא אחד, או האם יש פה פרחה, זאת אומרת שהמילויים 1 ו-0 הם שקולים. ומה שאני רוצה לעשות עכשיו זה בעצם לסיים את המהלך היסודי בהסתכלות על איזשהו אספקט אחר של הסוגיה, כי אני רימיתי קצת. וניתחנו את הסוגיה טיפה רימיתי. רימיתי בכוונה כדי להראות איך המודל הזה עובד באופן הנורמלי, אבל למעשה אם מסתכלים טוב בסוגיה, במשמעות של הדברים בסוגיה, מה שעשינו זה לא באמת הסוגיה. זו תפיסה נאיבית שלה. כי אם אתם זוכרים, היה לנו שם צד שווה מכסף וביאה לחופה. נכון? מכסף, אני מסמן את דרך סימבולית בביאה, שמלמדים אותי יחד לחופה. שאם כסף וביאה מכילים אירוסים ומכילים נישואים ומכילים לא, הביאה עובד, הכסף עובד מנישואין לאירוסין. כסף לא מכיל נישואין, אבל הוא מכיל אירוסין. אז חופה שמכילה נישואין, כל וחומר שתכיל אירוסין. זה הלימוד מכסף. ואז אנחנו אומרים, כסף פודה מעשר שני. בסדר? אז אז אנחנו אומרים, טוב, ביאה תוכיח, ביאה עושה גם את הנישואין וגם את האירוסין, זה בניין אב. נכון? ביאה זה בניין אב, אז גם החופה שעושה את הנישואין תעשה גם את האירוסין. ואז אנחנו אומרים, ביאה קונה ביבמה, וחופה לא. אז גם על זה יש פרחה. ואז אנחנו אומרים, חזר הדין, הצד השווה. ואז מה השלב הבא? השלב הבא הוא, מה לביאה וכסף, שכן בשניהם יש הנאה. נכון? ובחופה אין. הפרחה הזאת היא פרחה בעייתית. לא בעייתית, אבל לא הצגתי אותה נכון. אני הצגתי את הפרחה הזאת, כאילו שבעצם יש כאן עוד עמודה בטבלה. נכון? היה לנו בעצם טבלה של... אני אצייר את זה כמו ש... כמו שזה הופיע אצלנו. טבלה נראתה כך: נישואין, אירוסין, פדיון ויבמה, ופה יש כסף, חופה וביאה. 0, 1, 1, 1, סימן שאלה, 1, ופה זה שתי הפרחות. שתי הפרחות תמיד נראות אותו דבר, יש פה 1 בשני יחסים, ופה יש 1 בשני יחסים. שתי הפרחות האלה, בעצם הפי זה התכונה הייחודית של הכסף, והוואי זה התכונה הייחודית של הביאה. אוקיי? ככה נראתה הטבלה. עכשיו, מה, כשאני אומר שיש פרחה, מה לכסף וביאה, שכן בשניהם יש הנאה, אז איך הצגתי את זה? הצגתי את זה ככה. נכון, יש פה עמודה של הנאה. הנאה יש בכסף ובביאה, אבל בחופה אין. וכיוון, למה זאת פרחה? זאת פרחה בגלל שזה בעצם אומר לי שישנה איזושהי תכונה משותפת לכסף ולביאה שלא נמצאת בחופה. נכון? זאת בדיוק התכונה שעושה את העניין הזה. וכיוון שכך, יכול להיות שהיא התכונה שאחראית גם על החלת אירוסין. וכיוון שככה, שני אלה יצליחו להכיל אירוסין, אבל חופה לא תצליח להכיל אירוסין. נכון? ככה בעצם עבדה הפרחה. אבל הבעיה פה היא שהנאה זה משהו שהוא שונה במהותו מאשר כל אלה. כל אלה הם דינים, תוצאות הלכתיות. אירוסין, נישואין, אירוסין, פדיון ויבמה, קנייה ביבמה. כאן זה מאפיין. למעשה הייתי אומר אפילו יותר מזה, כאשר ניסינו את שני המילואים 0 או 1, ופתרנו את הכל, ויצא לנו נגיד שפה יש, אני יודע מה, 1, 0, סתם אני אומר, אני לא זוכר כבר. ופה יש 0, 1, 2, סתם, ופה יש 1, 0, 1, סתם, אוקיי? מה בעצם זה אומר? כשהסתכלתי פה ואמרתי לעצמי, רגע, יש פה המאפיין אלפא, שקיים בכסף ובביאה, אבל לא קיים בחופה, הוא כנראה ההנאה. נכון? כי מהי התכונה שיש בכסף ובביאה ואין אותה בחופה? אם אני צריך לזהות אותה עכשיו, אז אני אגיד, זה פשוט טענה? זאת טענה, אוקיי? אז לכן, לכן בעצם לא נכון לשים פה טענה.
אפשר לומר, יהיה נכון לומר שההנאה, יכול להיות שזה מאפיין מיקרוסקופי,
בדיוק.
ולא קריטריון...
בדיוק. זאת הנקודה שפה רימיתי. זאת אומרת, ההנאה, אני התייחסתי אליה כאילו שזאת עוד תוצאה הלכתית. יש אירוסין, יש פדיון, יש יבמה, יש הנאה. זאת עוד תוצאה הלכתית, שכסף מצליח לעשות אותה, ביאה מצליחה לעשות אותה וחופה לא. אבל זה לא נכון, זה לא תוצאה שכסף וביאה עושים. זאת תכונה שיש לכסף ולביאה שאין לחופה. בעצם מה שהיה צריך להיות ההנאה, הוא היה צריך להיות איזשהו אילוץ על הפתרון. אני הייתי צריך למחוק את את העמודה הזאת, להישאר עם הטבלה הזאת, והפירחה בעצם אומרת, מה לכסף ולביאה שכן יש בהם הנאה? מה זה בעצם אומר? תפתור את הבעיה בלי זה, אבל תבחר רק פתרון כזה שיש לו איזושהי תכונה משותפת ל-M ול-B שלא קיימת ב-H. רק מתוך הפתרונות האלה, ועכשיו תמצא את המינימום. ואני טוען שזה ייצוג יותר נכון של הפירחה. אם היינו מציגים כך את הפירחה, גם כן זה היה פורך, למרות שהטבלה היא אותה טבלה, שימו לב. אבל אם אני מציג את הטבלה בלי העמודה, עקרונית מה המילוי הנכון פה?
אפס.
אחד. בצד שווה. נכון? לימוד של צד שווה מוכיח שזה אחד. עכשיו אני טוען נכון. אם אני אוסיף פה עוד עמודה עם פירחה, זה באמת ישנה את המצב, ועכשיו המילוי אחד והמילוי אפס יהיו שקולים. זאת פירחה. אבל אני אומר, גם האופציה השנייה, זאת אומרת, לפתור את הטבלה כמות שהיא, אבל לבחור רק את הפתרונות שיש להם את התכונה הזאת, שיש אחד הפרמטרים המיקרוסקופיים, לא אכפת לי כרגע איזה, יהיה ב-M וב-B ולא יהיה ב-H. אני רוצה רק פתרונות כאלה. ומביניהם ניקח את ה...
זה נקח פשוט. זה לזקק את הסוגיה עד לדברים שיותר רלוונטיים, ולהתעלם מדברים שהופרחו ו... כלומר, אנחנו מתעלמים בעצם מדברים שלא רלוונטיים מבחינתנו.
לא שלא רלוונטיים, שלא נכונים. כל פתרון שלא יראה לי תכונה משותפת שיש ל-M ול-B ואין ל-H, הוא פשוט לא פתרון נכון. כי הרי אני יודע כבר, יש לי איזושהי ידע שאני מביא איתי מהבית, לא שאני לומד אותו מתוך התכונות האלה. כל המודלים האלה זה איך... אלה התכונות ההלכתיות. אני מפעיל עליהם את האלגוריתם שלי, ולומד מהתכונות ההלכתיות משהו על המאפיינים המופשטים שיש בכל הפעולות ובכל התוצאות, נכון? אני לא יודע מה זה אלפות, בטות, גמות האלה, אבל אני יודע שיש איזה שהם מאפיינים אלפה, בטה, גמה, שמופיעים באופן הזה בפעולות ובאופן אחר בתוצאות. ואת זה אני לומד מאיפה? לא מתוך זה שאני מכיר פה משהו, לא מכיר פה כלום. אני לא צריך לדעת לא מה זה בי, לא מה זה יש, לא מה זה הם. אני עושה פשוט ניתוח לוגי של הטבלה, וזה מה שיוצא. אבל אם יש לי איזשהו ידע שאיתו אני בא מהבית, אני אומר, אני הרי כן מכיר את הדברים האלה, אני יודע מה הם. אני יודע מה זה כסף.
ידע הזה הוא מאפיין.
ביאה וחופה. בדיוק.
זה שהוא... זה
נכון. אז אני יודע משהו על הפתרון. אני בעצם יודע שהפתרון חייב להכיל איזשהו פרמטר שיופיע ב-M וב-B, אבל לא יופיע ב-H. אז אם ככה אני זורק את כל הפתרונות הפורמליים שיצאו לי, שהם לא מהטיפוס הזה. ורק מבין הפתרונות שמצייתים לאילוץ הזה, זה בעצם לפתור את הבעיה תחת אילוץ. כן? תחת אילוץ שיש פרמטר מיקרוסקופי שקיים בזה ובזה ולא קיים בזה. אחרי שאני פותר את הבעיה תחת האילוץ, אני בוחר את הפתרון הפשוט ביותר. עבור 0 ועבור 1, עבור מילוי 0 ועבור מילוי 1. והטענה שלי, שאם באמת זאת פירחה, אז לא צריך להוסיף את העמודה הזאת. מספיק להכניס את האילוץ, האילוץ גם כן יבטל את האחד פה. הוא גם יעשה את הפירחה. זאת אומרת, בלי האילוץ הפתרון הנכון הוא אחד. אבל אם אני אדרוש אילוץ, אני יכול לראות שהאילוץ הזה יכתיב שהמילוי 1 והמילוי 0 יהיו שקולים. זאת אומרת שהפירחה על צד שווה יכולה להיות משני טיפוסים. או שאני מוצא תכונה הלכתית נוספת שכסף וביאה מצליחים לעשות אותה וחופה לא מצליחים, תוצאה הלכתית וחופה לא מצליחה לעשות אותה, או שאני פשוט מסתכל בדברים שבהם, שעליהם אני מדבר, אני כבר מתעלם עכשיו מהאותיות, עכשיו אני רוצה לראות באמת מה זה M, מה זה H ומה זה B, ואני רואה שיש בעצם משהו משותף ל-M ול-B ואין ל-H. גם זו צורה לפרוך קצת שווה. אם אני רואה שיש משהו משותף ל-M ול-B ואין ל-H, אז אני אומר, אז אם ככה, אז הצד השווה נפרח, אוקיי? ואז אני עושה את זה באופן שהטבלה בעצם לא גדלה, לא מתנפחת, אלא מה? כל הזמן יש אילוץ שהפתרונות שאותם אני לוקח זה רק פתרונות שמכניסים פרמטר ל-M ול-B שלא קיים ב-H. רק לאלה אני מתייחס, ואני לוקח את הפשוט מביניהם. עכשיו, כשאנחנו ממשיכים הלאה ואנחנו מוסיפים את שטר ואחרי זה את גט ואת המה עברייה ואת כל מה שהופיע שם בהמשך, אז בעצם אני כל פעם שיש תוצאה הלכתית נוספת אני אוסיף עוד עמודה ועוד עמודה ועוד עמודה, אבל כל הזמן אני צריך לשמור על דבר אחד, שבכסף ובביאה יש הנאה ובחופה אין הנאה. אחרי שאספתי את שטר אז אני יודע שגם בשטר אין הנאה, אז האילוץ יהיה שבכסף וביאה יש הנאה ובחופה ושטר לא יהיה הנאה. ואני אמשיך את כל המהלך שעשיתי בפעם הקודמת, אבל אני אעשה אותו עם האילוץ, ואז הטבלאות תמיד תהיינה עם עמודה אחת פחות, העמודה H תימחק, כי היא תופיע בתור אילוץ ולא בתור עמודה בטבלה. אוקיי?
אני מבין למה
לא יכול להיכנס. נכון, שאין זה מייצג נכון את התהליך המחשבתי. הלוגיקה סובלת הכל, אבל אני מחפש לוגיקה שמייצגת את איך שאני חושב. ונדמה לי שזה לא נכון לייצג בצורה הזאת את איך שאני חושב. אוקיי? עכשיו, יש שאלה מעניינת, האם יש משפט שאומר שאני תמיד יכול לתרגם את האחד לשני? זאת אומרת שבכל מקום שיש לי פרחה מיקרוסקופית, אני תמיד יכול להציג אותה כפרחה, פרחת המודע, והתוצאה תהיה אותו דבר. יכול להיות שיש משפט כזה, אני לא יודע, לא הוכחנו אותו. יכול להיות שיש משפט כזה, ואז זה בעצם אומר, נכון שזה לא מייצג את איך שאני חושב, אבל זה שקול מתמטי. אז אני יכול לעשות את זה עדיין כמו שעשיתי עד עכשיו. בינתיים זה עבד לנו. אבל אני לא יודע איזה משפט כללי, אוקיי? כי ראינו את כל הסוגיה עברנו כשהצגתי את זה באופן הלא נכון, וזה עבד, אוקיי? זה עבד כי זה באמת צריך לעבוד כמובן, כי אם ההנאה הייתה פרחה הלכתית, לא פרחה מיקרוסקופית, הסוגיה הייתה יכולה להיבנות אותו דבר והכל היה נכון, אז זה בסדר שזה עבד. רק אני אומר שהשאלה האם זה גם יעבוד באופן השני, כי הוא האופן הנכון באמת, אוקיי? עכשיו אני רוצה להראות לכם למה זה לא טריוויאלי, או למה לא נכון להניח בצורה כל כך פשוטה ששתי הצורות האלה הן שקולות. כי אתם תמיד יכולים להגיד, תראה, נכון שברמה העקרונית זאת פרחה מיקרוסקופית, נקרא לזה עכשיו פרחה מיקרוסקופית, הכוונה, לא פרחה שמוסיפה עמודה, זה המקרוסקופית, כן, התכונות שאותם אני רואה. נגיד, בהקשר המדעי, אז אני מסתכל על תופעות, איזה גופים נמשכים, איזה גופים נופלים, איזה גופים מתנהלים בצורה כזאת, זה התופעות, זה המקרוסקופיה, זה מה שאני רואה מול העיניים. ומתוך זה אני מסיק על איזה תכונות מופשטות שיש לגופים האלה, כמו מסה, מטען, כל מיני דברים, אני קורא להם מיקרוסקופים, אולי זה לא ביטוי מדויק לגמרי, אבל זה נקרא לזה תיאורטי אולי, לא מיקרוסקופי, בסדר? יש את האמפירי ויש את התיאורטי, אוקיי? והפרחה הזאת היא פרחה תיאורטית, כי היא פרחה שבעצם אומרת לי, אני לא רואה שום דבר שפורך את הצד השווה הזה מתוך הסתכלות על ההלכה. אבל מתוך הסתכלות על כסף וביאה, למשמעות של המושגים, אני יכול לפרוך את זה. בסדר? אז אני בעצם מבין מה יש בתוך הפעולות האלה, לא דרך ההשלכות ההלכתיות שלהן, אלא פשוט מתוך הסתכלות עליהן עצמן. אם אתם זוכרים את הסוגיה בתחילת בבא קמא, הסוגיה בתחילת בבא קמא כולה בנויה על מאפיינים כאלה. סוגיה בתחילת בבא קמא, כשהיא מדברת על ארבעה אבות נזיקים, זאת אומרת, בור תחילת עשייתו לנזק.
כל זה מאפיינים שם, מה זה, אש וכך.
תחילת עשייתו לנזק, דרכו להילך ולהזיק, כוח אחר מעורב בו, כוונתו להזיק, כל מיני דברים מן הסוג הזה. זה הכל מאפיינים במינוחי אלפא בטא. לא נכון לסמן את זה בצורה כזאת. זה הכל במונחים של מהם המאפיינים התיאורטיים של המזיקים.
עם שניים על שניים.
והכל יהיה תכף לכאורה דרך אילוצים מיקרוסקופיים או אילוצים תיאורטיים, בדיוק. עכשיו אני רוצה להראות לכם למה בעצם הדבר הזה הוא חשוב, ההבחנה הזאת בין הפרחות התיאורטיות לפרחות תחלקו את הדפים האלה בין הפרחות התיאורטיות לבין הפרחות ההלכתיות, נקרא להם כך. זו סוגיה במכות, עם ריטב"א עליה, ואני אמד אותה רגע כדי לראות מה... יש סוגיה מקבילה גם בכתובות בדף למד ב', לא מקבילה, זאת אומרת, על נושא אחר, אבל עם אותו מבנה, פרחת צד חמור, זה נקרא. ובואו נראה את הסוגיה במכות. מכלל דרב יהודה סבר, מכלל דרב יהודה סבר, לב שאין בו מעשה, לוקין עליו. מנעלי, מאיפה הוא יודע שלב שאין בו מעשה, לוקים עליו? אמר אולה, גמר ממוציא שם רע. מה מוציא שם רע? לב שאין בו מעשה לוקין עליו, אף כל לב שאין בו מעשה לוקין עליו. אז מה זה? זה בעצם בניין אב או אנלוגיה, כן? ואז אומרים, מה למוציא שם רע? שכן לוקה ומשלם. מוציא שם רע יש תכונה מיוחדת שהוא לוקה ומשלם, אז אי אפשר ללמוד ממנו לכל לב שאין בו מעשה. אלא אמר יש לקיש, גמר מעדים זוממים. מה ידין זוממים? לב שאין בו מעשה לוקין עליו, אף כל לב שאין בו מעשה לוקין עליו. אז פורכת על זה הגמרא, מה לידין זוממים? שכן אין צריכים התראה. אז גם להם יש איזושהי תכונה מיוחדת שהם לא צריכים התראה. אז אומרת הגמרא, מוציא שם רע יוכיח וחזר הדין, לא ריזה כי ריזה ולא ריזה כי ריזה, הצד השווה שבהן, לב שאין בו מעשה ולוקין עליו, אף כל לב שאין בו מעשה לוקין עליו. אז בעצם בואו נרשום רגע על הלוח איפה אנחנו עובדים. יש לנו שני מלנדים, אחד מהם זה עדים זוממים ואחד מהם זה מוציא שם רע, בסדר? ופה תשימו לא משנה משהו לב שאין בו מעשה אחר, אוקיי? לא חשוב כרגע את זה.
שמה זה לא תתאר ממנו
עד בוקר. מה?
לא
תתאר
ממנו עד בוקר.
מה? איפה?
המקרה
במכות. למה?
לא סתם.
בסוגיה לא משנה, איזשהו לא, לא חשוב, אוקיי, זה נותר. בסדר? טוב, אז עכשיו יש לנו פה בעצם שני מלמדים שבכל אחד משניהם יש תכונה ייחודית, לכן כל אחד לחוד לא מצליח לעשות את העבודה, נכון? עדים זוממים הם לא צריכים התראה, אין התראה, וזה לוקה ומשלם, נכון? לוקה ומשלם זה התכונה? אוקיי, ובנותר אין את שתי התכונות האלה, בסדר? ולכן אנחנו צריכים לעשות צעד שווה. עכשיו מה אומרת הגמרא? מה לעדים זוממים? מה לצד השווה שבהם שכן כנס? וגם עדים זוממים, זה מחלוקת תנאים, לא משנה כרגע, גם עדים זוממים וגם מוציא שם רע זה כנס, ונותר זה לא קשור לכנס, אז לכן אתה לא יכול ללמוד מהם. אולי בגלל שהם כנס אז... אז הם חמורים. אז זה פרחה כמו שראינו פה, זאת בעצם פרחה כזאת, זה מאפיין שזה כנס, זה מאפיין הלכתי, אוקיי? עכשיו אומרת הגמרא, רבי יהודה לא סבר לה כרבי עקיבא, גם הוא סבר שעדין זוממים זה ממון, לא כנס, אלא מה להצד השווה שבהן, שכן יש בהן צד חמור. זה כבר ממש מכה אמיתית. זאת אומרת, שני המלמדים, איך אנחנו פורחים? שבשניהם יש צד חמור. רבי יהודה, צד חמור לא פרח. אוקיי? אבל יש פה איזושהי פרחה מאוד מוזרה, שעולה פה בגמרא. צד חמור, צד חמור, מה הצד החמור? ומוציא שם רע יש לו צד חמור כי הוא לוקה ומשלם. בעדים זוממים, יש לו צד חמור כי הוא בלי התראה. נכון? אז כיוון שבשניהם יש צד חמור, אי אפשר ללמוד מהם על נותר. זה כמובן מעורר את השאלה, אז שום צד שווה שבתורה לא יכול להתקיים, נכון? כי הרי כל צד שווה שבתורה הוא במבנה כזה שלכל אחד משני המלמדים יש צד חמור. זה תמיד ככה. אם לא היה לו צד חמור היינו לומדים ממנו לבד.
השאלה אם צד חמור הוא יתרון, לא כל התכוונו להיות חמור.
חייב להיות, אחרת אתה לומד ממנו לבד. אתה איך עובד צד שווה? אתה לומד בידים זוממים, ואז אתה מוצא בידים זוממים צד חמור, ואי אפשר ללמוד ממנו, נכון? ואז אתה אומר, טוב, אז בוא נלמד מוציא שם רע, ואז אתה אומר, לא, מוציא שם רע יש לו גם צד חמור, אי אפשר ללמוד ממנו, ואז אני אומר, חזר הדין, נלמד משניהם. אז תמיד, בהגדרה, בעצם, מעצם הסכמה של הצד השווה, תמיד, לשני המלמדים, לכל אחד יהיה צד חמור. זה בהגדרה כך. כי אם לאחד מהם לא יהיה צד חמור, אנחנו נלמד ממנו לבד. אוקיי? אז בעצם, אם אני מקבל את אפשרותה של פרחת צד חמור, שזה מה שרבנן פה פורחים, אז למעשה אין צד שווה בתורה. אין. כל צד שווה אפשר לפרוח בצורה הזאת. נכון? אז הראשונים כבר מתלבטים, וזה גם תוספות בכתובות, אבל פה הריטב"א מביא כמה שיטות, אז נקרא אותו. הריטב"א אומר ככה, אולי אני אזכיר את זה לפני שאני נכנס לריטב"א. תראו, נציג את זה בצורה אחרת. על מה היה מבוסס העיקרון של צד שווה? העיקרון של צד שווה, הרי שאלנו בעצם את השאלה הזאת בצורה כזו או אחרת כבר כשדיברנו על צד שווה בהתחלה. ומה אמרתי שם? שבצד שווה יש שתי אפשרויות להסביר את ה... נגיד, נקרא ללוקה ומשלם נקרא תכונה X, ולאין התראה נקרא תכונה Y. אז בנותר אין את X ואין את Y, נכון? ואז אני אומר, טוב, אז כנראה התכונה Z שקיימת גם פה וגם פה וגם פה, מה זאת התכונה הזאת? שהוא לאו שאין בו מעשה, כן? אז אם Z הוא הגורם, אז אפשר ללמוד משניהם גם לפה. ואז שאלתי שם, רגע, אבל מי אמר? אולי לא Z הוא הגורם, אלא או X או Y, ופה הרי אין את X ואין את Y, אז לכן הדין לא קיים. בדיוק. זאת אומרת, הייתה לי תיאוריה אלטרנטיבית. תיאוריה אחת אומרת Z גורם לדין. תיאוריה שנייה אומרת לא, או X או Y הוא הגורם לדין. ובעצם שתי התיאוריות האלה, איפה תהיה הנפקא מינה? בשאלה אם נלמד, אם בנותר יהיה מלכות או לא יהיה מלכות, נכון? אם Z גורם לדין, בנותר גם יש את זה. אבל אם X או Y גורמים לדין, אז בנותר אין לו את X ולא את Y, אז בנותר לא ילקו, נכון? אז למה אמרנו שבאמת עדיף לקחת את הצד השווה? כי הוא הפשוט יותר, הטער של אוקה, נכון? אמרנו בעצם שההסבר הפשוט יותר תמיד עדיף. אז ההסבר שיש פרמטר אחד ששולט על הדין הוא יותר פשוט מאשר ההסבר שאו פרמטר אחד או פרמטר שני שולטים על הדין. יש פה איזושהי הנחה כמעט מטאפיזית כזו, כאילו שהקדוש ברוך הוא בעצם יצר את ההלכה באופן כזה, או ננסח את זה באופן אחר, לכל תוצאה הלכתית יש רק סיבה אחת. זה בעצם ההנחה של צד שווה. כן, ההנחה של הצד השווה בעצם אומרת שלכל תוצאה הלכתית יש סיבה אחת. זאת אומרת, לא ייתכן שישנה תוצאה הלכתית שיש שתי סיבות שונות שכל אחת מהן יכולה לגרום לה. כי אם זה היה ככה, אי אפשר היה ללמוד צד שווה. וצד שווה זאת מידה בתורה, זה לא במקום מסוים, וזה עיקרון כללי. אז יש פה איזושהי הנחה על איך בנויה ההלכה בכלל. כשאני מוצא שני דברים בהלכה שיש להם אותו דין, זה אומר שיש משהו משותף שגורם להם. למשל, בור חייבים לשלם ואש חייבים לשלם, מה זה אומר? זה אומר שכנראה התשלום לא תלוי בתחילת עשייתו לנזק, כי זה רק תכונה של בור ולא של אש, וגם לא קשור לכוח אחר מעורב בו. לא כוח אחר מעורב בו זה כולה, אלא דרכו ללך ולהזיק, כן, אש. אז זה שאין לא קיים בבור, אלא זה כנראה תלוי במשהו משותף שיש לשניהם. מהו המשהו משותף הזה? שממונך ושמירתן עליך, נכון? המשנה וריש בה וקמה, אוקיי? אז ההנחה היא שבעצם תמיד ישנה סיבה אחת שגורמת לדין, ולא כל אחת משתי סיבות אחרות. לפעמים אגב הסיבה האחת הזאת יכולה להיות צירוף, כמו במשנה ובה וקמה, ממונך ושמירתן עליך. אז זה יכול, אפשר להתייחס לזה כאלה שהם שני תנאים מצטרפים, אבל זה שניים שהם לא או זה או זה, אלא גם זה וגם זה. השניים שהם גם זה וגם זה מבחינתי הם אחד, זה לא חשוב, זאת סיבה אחת. אין פה שתי אפשרויות, יש פה אפשרות אחת שהיא הצטרפות של שני תנאים, אוקיי? אז זאת התיאוריה הפשוטה ביותר, ולכן היא הנכונה. מה אומרת?
אפשר במקום להגיד שזה או X או Y, אפשר להגיד שזה X הוא מורכב, או לא יודע, נגיד הוא יורש, X ו-Y יורשים ממשהו שמעליהם, שיש משהו משותף.
עוד שנייה, אתה מקדים אותי. אני חושב שבהחלט אפשר להגיד את זה, אבל תכף נראה. איפה עומדת הפרחה של צד חמור? הפרחה של צד חמור בעצם מערערת את כל ההיגיון הזה של צד שווה. למה? ויש את פרחת צד חמור, בעצם אומרת לי, אם פה יש X ופה יש Y, זה הצדדים החמורים, אז ופה אין את שניהם, אז אני מוריד את הצד השווה. מה היא בעצם אומרת?
של בניין
אב. בניין אב ושני כתובים.
כן.
זה השווה. כן. ואת היא אומרת בעצם, לא נכון, יכול להיות שיש שתי סיבות שונות לאותה התוצאה הלכתית. אני לא בהכרח בוחרת את התוצאה הפשוטה ביותר. התוצאה הפחות פשוטה היא גם אלטרנטיבה לגיטימית. זה בעצם המשמעות של פרחת צד חמור. עכשיו זה דבר מאוד מוזר. אז מה, אז אין צד שווה בתורה בעצם, מה זה נקרא פרחת צד חמור, איזה מין דבר זה? אז פה הראשון, אם תראו את הריטב"א, מה לצד השווה שבהם שכנס בהם צד חמור? יקשו בתוספות, יפרחינן צד חמור, אף על גב דלא דמו חומרי אהדדי, למה התוספת הזאת? כשאם החומרות דומות זו לזו, אז ודאי פורחים, נכון? אם פה היה X וגם שם היה X, זאת ודאי פרחה, זה כמו הפרחה של ההנאה, נכון? מה לכסף ולביאה שכן יש בהם הנאה, כי זאת אותה תכונה. אם זה תכונות שונות כמו הפדיון והיבמה, אז להפך זה מחזק את ההכללה. אבל אם זאת אותה תכונה עצמה, זאת פרחה לצד השווה. כי יכול להיות שזאת התכונה שגורמת לדין. אוקיי? אז לכן הוא מדגיש פה, יפרחין הצד חמור אף על גב דלו דמו חומרי אהדדי, ביטלת כל הצד השווה שבעולם. זה מה ששאלתי קודם. ותרצו, דלא פרחין הנחי, אלא כשהחומרות משונות מאוד, שאין כיוצא בהן בכל התורה. דעדים זוממים, זאת אומרת, הטענה בעצם היא הטענה הבאה, הטענה מעניינת. הטענה היא, מה זה נקרא משונות מאוד? איך אתה יודע אם הפרחה נורא משונה או רק קצת משונה? בדרך כלל שאנחנו פורחים פרחה, זה שונה מזה.
אחרות.
מה זה משנה אם הן משונות או לא משונות?
אבל להשפות כל פרחה לפרחה אחרת, בגלל אם היא שונה ממשהו סטנדרטי, לא?
תשווה פרחות ברגל דרכה ללכו להזיק ובואו תחילת עשייתו לנזק. מה יותר משונה ממה?
יכול להשוות פרחות בצורה שבה הן עובדות לפי טבלאות, אם היא שונה מהצורה שבה פרחה עובדת בדרך כלל.
לא, זה לא פרחה שהיא עובדת בצורה שונה, הוא אומר היא מאוד משונה. הטבלה נראית אותו דבר, האלפא, התכונת אלפא שמוכבט מאחורי הפרחה היא נורא מוזרה. מה זה נקרא נורא מוזרה? במיוחד שאנחנו יודעים, גמרא בחולין מדף תתווה, והגמרא אומרת שם שעל הצד השווה פורחים פרחה כל דהו. זאת לא רק פרחה מאוד משונה, כל פרחה, מה זה משנה? כל עוד אתה מציע אלטרנטיבה שהיא אפשרית, אתה כבר לא יכול לעשות את ההוכחה של הצד השווה. נכון? זה בעצם הרעיון שמאחורי זה. אז מה זה נקרא פרחה מאוד משונה? אז תראו, הוא מוסיף עוד משהו. החומרות משונות מאוד שאין כיוצא בהן בכל התורה. בדרך כלל פרחה רגילה זאת פרחה שאומרת יש במלמד משהו שאין אותו בלמד, אבל המשהו הזה שקיים במלמד יכול להתקיים בעוד מקומות. מה שחשוב לי זה רק השאלה של היחס בין הלמד לבין המלמד, זה הכל, מבינים? אבל מה שתוספות פה בעצם טוען זה שזה נכון, זאת פרחה רגילה, אבל אם יש פרחה שהיא מייחדת רק את המלמד הזה, לא רק לעומת הלמד היא מיוחדת, אלא בכלל בשאר ההקשרים של התורה היא לא מופיעה, היא מופיעה רק במלמד הזה, וכנל במלמד השני, אם זה שתי פרחות משונה, זה האינדיקציה למשונה, עד כמה היא משונה. משונה פירושו פרחה רגילה זאת פרחה שקיימת בלמד, במלמד ולא בלמד. זה מה שנדרש מפרחה כדי שהיא תהיה פרחה. לא אכפת לי עד כמה התכונה או היעדרה נפוצים בשאר התורה. מה שחשוב לי זה היחס בין הלמד לבין המלמד. נכון? עכשיו, תוספות אומר כן, אבל פה, אם ישנה פרחה שקיימת רק במלמד המסוים הזה, ובכל שאר ההקשרים של התורה היא לא קיימת, היא משחקת תפקיד שונה. יש לה איזשהו תפקיד אחר. ואם בשני המלמדים שלי ישנן פרחות משונות מן הסוג הזה, אז פורחים פרחת צד חמור, לפי רבנה. רבי יהודה גם שם לא פורח, אבל לפי רבנה פורחים פרחת צד חמור. ואיך הוא מפרט את זה? אז הוא אומר ככה, דעדים זוממין לוקין ולא התראה. הוא מוציא שם רע, לוקה ומשלם. זאת אומרת, ללקוט בלי התראה זו תכונה ייחודית. אין את זה בשום מקום חוץ מעדים זוממין. בסדר?
מוציא שם רע זה גם חצי עדות.
מה?
זה גם חצי עדות.
מה זאת אומרת?
זה התכונה של הפעולה עצמה.
אבל לא לוקים, בלי התראה.
לא, מבחינת... אתה רגיש
את זה. לוקים בלי התראה. ומוציא שם רע זה לוקה ומשלם, שגם היא תכונה ייחודית. אוקיי? וכיוון שזו תכונה ייחודית שלא קיימת בכל התורה, אז כאן כן פורחים פרחת צד חמור. כך אומר התוספות. ובפרק אלו נערות דפרחין הנחי למי הצד דחובל בחברו ועדים זוממים. חובל בחברו חייב בחמישה דברים.
כן, גם שם יש פרחה צד חמור, זו הסוגיה שהזכרתי, וחובל בחברו מה הפרחה? שהוא חייב בחמישה דברים, ועוד פעם זה באמת ייחודי, רק חובל חייב בחמישה דברים, שום מזיק אחר לא חייב בחמישה דברים, אוקיי? ובמסכת סוטה גבי תבול יום וכלי חרס, שהתבול יום אב התומה וכלי חרס מטמא מהאווירו, ודומה קצת למד אמורים על בסנדרין, מה לנשיא וחרש שכן משונין. כן, לא תקלל חרש ולא לקלל נשיא ואבא, ומנסים ללמוד שמה בצד השווה. אז זה כיוון ראשון של תוספות. הכיוון עדיין צריך להבין, אז מה זה משנה אם זה נורא משונה או לא? עדיין זו תיאוריה יותר מורכבת, למה לא לאמץ את התיאוריה הפשוטה? כן? הלוגיקה של הצד השווה קיימת גם בפרחות נורא משונות. מה, למה זה מערער את התכונה של, את הלוגיקה של הצד השווה? יותר מזה, ההסבר הזה לא באמת ממש עובד. תוספות פה קצת משמית חלק מהדיונים. בחובל בחברו הפרחה היא שהוא חייב בחמישה דברים. אני לא זוכר כרגע מה עדים זוממים זה פה, זה הפרחה שלוקים בלי התראה, אז לכן הוא משמיט את זה. אבל יש, בקיצור, חלק מהמאפיינים האלה, למשל זה שהוא אב התומה, יש עוד אבות תומה. מה אב התומה זה דבר היחיד בתורה? יש פה משהו שהוא לא לגמרי ברור. זאת אומרת זה כי הוא נדחק, אבל הקריטריון פה הוא קריטריון קצת בעייתי. אחרי זה הוא אומר ככה, ורבינו הרמב"ן ז"ל פירש, דלא פרחין הצד חמור אלא איך שיש בשני המלמדים חומרות שאין אחד מהם בלמד, שזה תמיד נכון כמובן, כל צד שווה, ואין בלמד שום חומרה שלא תהה במלמדים, כגון הדאחה. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, יש כיזוזי פרחות. זאת אומרת, איפה אנחנו פורחים פרחת צד חמור? במקום שבו בשני המלמדים ישנה, כל אחד מהם ישנה חומרה מיוחדת, ובלמד אין שום חומרה מיוחדת שלא קיימת במלמדים. אבל במקום שבו גם במלמד יש חומרה מיוחדת שלא קיימת במלמדים, נגיד אם המלמד יהיה, לא יודע מה, A, בסדר, שבשני המלמדים היא לא קיימת, אז לא תהיה פרחת צד חמור. למה? כי גם בלמד יש צד חמור, לא רק בשני המלמדים. אז שני המלמדים הם לא מיוחדים בזה שיש להם צד חמור, גם בלמד יש צד חמור. אוקיי? מה בעצם זה עומד, מה עומד מאחורי זה בעצם? הטענה מאחורי זה היא שבלמד ישנה תכונה מיוחדת שאולי היא הגורמת לזה שהדין לא יחול בו. העדרה של התכונה הזאת הוא הסיבה למה הדין חל בשני המלמדים. ואצל הלמד שיש לו את התכונה הזאת, נגיד A, כן? שיש פה A, ופה NA, וגם פה NA. אוקיי? אז אומר הרמב"ן, אם פה יש תכונה מיוחדת, בזה יש תכונה מיוחדת X, בזה יש תכונה מיוחדת Y, בזה יש תכונה מיוחדת A. אוקיי? אז אומר הרמב"ן, במצב כזה אין פרחה צד חמור.
נמצא, מה
הבעיה?
מה למותר? שכן היה לו
יותר,
היה לו שעת הכושר,
ואף על פי כן... בסדר, עוד שנייה אחת. אני מסכים עם זה שזה קצת רעוע, אבל קודם כל אני רוצה להסביר. אז פה יש גם כן תכונה מיוחדת, ואז מה? ואז לא פורחים פרחה צד חמור. למה? כי גם לזה יש צד חמור.
אתה יכול כל פעם להפוך את זה, אתה יכול כל פעם למצוא, כמעט על כל דבר אפשר למצוא איזה משהו.
אבל כנראה הוא לפחות אמור להיות שהתכונה הזאת צריכה להיות תכונה רלוונטית.
זהו,
אם היא לא רלוונטית, אז זה לא מעניין. את נותר כותבים בנון.
זהו, אני מבין, כל דבר יכול להיות רלוונטי.
אז לכן אני אומר, אבל זה תמיד ככה, כשאתה עושה אנלוגיה, אתה לא עושה אנלוגיה בין לאו שאין בו מעשה לבין טומאה ברשות הרבים.
כי יש לך איזשהו רעיון בראש.
טומאה ברשות הרבים ספקה מותר.
יש לך רעיון בראש, מה הקשר?
בדיוק, אז גם פה אתה מנצל את האינטואיציות שיש לך בראש לגבי הקשר. אז זה נכון בכל צורות העסק האלה. אז אתה צריך להחליט, דיברנו על אהבה ג'אז וספרות יפה, ואתם זוכרים. אז למה לכאורה, קל וחומר, במובן הפורמלי עובד בסדר. אז ברור שהאינטואיציות שלנו אומרות שאין קשר בין שני המאפיינים האלה. אז גם פה אומר הרמב"ן אותו דבר, אבל תשימו לב, זה באמת מוזר. הרמב"ן תופס את פרחת צד חמור כמשהו שהוא לגמרי פורמלי. אני הייתי אומר, שני אלה יש להם צד חמור, ולזה אין צד חמור, ולזה, סליחה, אין צד חמור, לכן פורחים פרחת צד חמור, שני אחד. אבל אם גם לזה יש פרחת צד חמור, אז אפשר ללמוד כרגיל. שזה מאוד מוזר, ברור. אני הייתי אומר להפך, אולי שני אלה, דווקא התכונה הזאת שאין להם A, היא התכונה המשותפת, ולכן זאת פרחה. נכון שזה לא, לא כל כך פשוט, כי אין להם A זה כולה שיש בהם, לא חומרה שיש בהם. הרי צריך שזה A הזה יהיה צד חמור. זאת אומרת, היעדרו של A זה היעדר קל. אז נכון שזאת לא פרחה סטנדרטית, אתה לא יכול להגיד שכיוון שבשני אלה אין A, אז לכן יש בהם את הדין הזה, כי לכן הרמב״ם דואל, זה קצת חמור, אבל עדיין, מה עבור עוד פה? זאת אומרת, אם באמת זה יותר חמור משני אלה, אתה רוצה לעשות קל בחומר נגיד, אני אומר, מה לשני אלה? שכן אין בהם A, ובכל זאת לוקים, בזה יש A, אז ודאי וודאי שלוקים. זה בעצם קל וחומר, נכון? ואז אני אומר, מה פתאום? מה למוציא שם רע שכן יש לו X? אז אני אומר, עדים זוממים יוכיחו. אני אומר, מה לעדים זוממים שכן יש להם Y? אני מוציא שם רע יוכיח חזר הדין. חזר הדין, אבל עדיין בשניהם אין A. בסדר, אבל זה שאין A זאת כולה.
אנחנו יכולים להסתכל על זה כמו שאמרנו קודם, להוריד עמודה. אולי אפשר להסתכל על זה בתור מאפיין, ולא בתור עוד עמודה של עובדה, בסופו של דבר. על כל הקטע של צד החמור.
רגע, אני אגיע לזה עוד רגע, אני חותר לשם. עוד שנייה אחת. בסדר, זה בעצם מה שאומר הרמב"ן, והוא באמת תופס עצם קיומו של צד חמור מהווה פרחה. עכשיו, אני חושב שבמובן מסוים, הרמב"ן בעצם קצת שומט את הקרקע מתחת להיגיון של הצד השווה. כי בעצם אנחנו הבנו קודם שההיגיון של הצד השווה הוא בוא נבחר את התיאוריה הפשוטה ביותר. נכון? אבל לבחור את התיאוריה הפשוטה ביותר, גם במקום שאין את A, התיאוריה הפשוטה ביותר זה שזה דו הגורם, ולא X או Y. אומר הרמב"ן, זה לא מעניין אותי. זה לא פשוט ביותר, ועדיין אני לא בוחר בזה. זאת אומרת, יש פה משהו שהופך להיות משהו לגמרי פורמלי. אם בשניים יש צד חמור, וגם בו יש צד חמור, אז זה בסדר. ואם לא, אז לא. למה לא? אם אתה רוצה את התיאוריה הפשוטה ביותר, זה נכון בין אם יש A כזה ובין אם אין A כזה. יותר פשוט שהכל תלוי ב-Z, מאשר שזה תלוי או ב-X או ב-Y. אבל יש פה משהו שמשנה קצת את ההיגיון של צד שווה. אז זה הרמב"ן. ומורי הרי עזל היה מפרש, דלא פרחינן צד חמור, אלא כשהחומרות הן בעיקר אותו דבר שאנו באים ללמוד מהן, כגון בכאן שאנו באים ללמוד לעניין המלכות. הוא מוציא שם רע חמור שלוקה ומשלם, ועדים זוממים שלוקה בלא התראה. כאשר הפרחה נוגעת לעצם הדין שאותו אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה ללמוד פה על מלכות, ובדיוק בתחום של מלכות יש תכונה מיוחדת למוציא שם רע, ותכונה אחרת לעדים זוממים שהם מאוד מיוחדים, בדיוק בנושא של מלכות. אז אומר הראה, אם ככה אתה לא יכול ללמוד לעניין מלכות משני אלה לנותר, כי אתה רואה שלפחות בהקשר של מלכות כל אחד מהם הוא מאוד מיוחד. אז במצב כזה פורחים פרחה צד חמור. אבל אם היה להם איזושהי תכונה הלכתית, חומרה הלכתית אחרת, חומרה, עדיין חומרה, אבל היא לא נוגעת למלכות אלא למשהו אחר, אז לא היינו פורחים פרחה צד חמור, אז כן עושים צד שווה.
למה אין התראה זה קשור
למלכות? כי התראה זה דין במלכות. חייבים במלכות אפילו בלי, לוקה בלי התראה. זאת אומרת, חייב מלכות בלי התראה.
אי אפשר לקרוא
את
הקריטריונים לרלוונטיות?
אני לא רואה איך. זה בדיוק הנקודה שאותה כל המודל, אני אדבר על זה בהמשך. זה בדיוק הרקע שבתוכו פועל כל המודל הזה. לא הפכנו את העסקים האלה למתמטיקה. זאת אומרת, זה בניגוד לאשליה. וראיתי לרב רבי מאיר זה על האשכנזי, אני מניח שזה המרן מאוטנבורג, להבדיל מהרמה, כן? שכתב דבר חמור, היינו משום דזימנין דבעדים זוממים איקה חומרה דמוציא שם רע, להיות לוקה ומשלם. ותדים זוממים לפעמים ילקו וישלמו. איך? כגון שהעיד על אדם שהוציא שם רע. עדים זוממים שהעידו על אדם שהוציא שם רע, חייבו אותו מלכות ותשלומים. עכשיו הם מוזמו. כיוון שהם מוזמו, אז הם עצמם לוקים ומשלמים. אז זה שהעדים זוממים, גם הם יכולים ללקוט ולשלם. ולכן בעצם זאת פרחה. מה הוא בעצם אומר? זה לא פרחה תת חמור בכלל, זה סתם פרחה רגילה. יש תכונה משותפת למוציא שם רע ולעדים זוממים, שמה? ששניהם לוקים ומשלמים, זה הכל. אז זה סתם פרחה סטנדרטית. כן, שלא קיימת בנותר. אז זה סתם פרחה סטנדרטית. ברור שזה לא משמעות הגמרא. כן, זה פשוט הדוחק לוקח את הראשונים להציע כל מיני הצעות. ורבי יהודה לא חשיב לפרחה, כיוון שרוב עדים זוממים אינו כן. בדרך כלל עדים זוממים לא לוקים ומשלמים, זה רק מקרה פתולוגי, כן? כמינה לקידושי אישה, מה שנקרא. ולשון צד חמור אינו מתיישב לפירול זה, גם אין זה נמצא יפה באותם מקומות שיקשו צד חמור, יש עוד מקומות בשל שמקשים צד חמור. לכן הוא אומר, זה ודאי לא פירוש, נכון? טוב, ההערה שלו בסוף היא גם כן הערה מעניינת. ורבי יהודה צד חמור לא פריך, נראה דלית ליד אמרינן בשחיטת חולין, קופטת ו' מה שהזכרתי קודם, דכל מהצד פרחינן כל דהו. דה פרחה דצד חמור, מטעם הדפריך כל דהו הוא דפרחינן לי. כמו שפרש רשי זה על גבי העיד, אמר לנשיא וחרש, מסכת סנהדרין. זאת אומרת, רבי יהודה בסך הכל לא מקבל את הקביעה של הגמרא בחולין שעל צד שווה פורחים פרחה כל דהו, כי הוא בעצם טוען, הריטב"א פה בעצם טוען שפרחת צד חמור זה בסך הכל סוג מסוים של פרחה כל דהו, כי זה לא באמת פרחה חזקה. אבל נכון, יש פה איזושהי תכונה למלמדים שאין בה למד, זה מספיק בשביל לפרוח צד שווה, ודיברנו על זה כבר שצד שווה זה עסק קל ולכן מספיק לפרוח אותו בפרחה כל דהו, אבל זה אולי עוד אני אחזור לזה. בכל אופן, עד כאן זה דברי הראשונים. לעניות דעתי יש פה הסבר הרבה יותר פשוט, טריוויאלי כמעט, וההסבר הזה זה מה שאתה הצעת קודם ומה שאתה הצעת בשפה אחרת אחר כך. תראו, התכונות שאנחנו מדברים עליהן כאן הן תכונות מהטיפוס הזה או תכונות מהטיפוס הזה? נכון? אלה תכונות הלכתיות, זה לוקה ומשלם וזה לוקה בלי התראה, נכון? עכשיו, הרי כל הטענה של צד שווה זה שאני מעדיף את התיאוריה הפשוטה ביותר. אז אני אומר, יש שתי אפשרויות, או שנעזוב את ה-A עכשיו, כן? זה ההצעה של הרמב"ן. יש שתי תיאוריות אפשריות, או שאו X או Y גורם לדין, ואז כמובן בנותר זה לא יהיה, או ש-Z גורם לדין, הצד השווה שבשניהם, Z, וזה יש גם בנותר, ולכן בנותר יהיה את הדין. כיוון ש-Z זאת הצעה פשוטה יותר מאשר או X או Y, אני מעדיף אותה. אבל אומרים חכמים, מה פתאום? אולי X ו-Y הרי שניהם תכונות הלכתיות, אולי שניהם נגרמים מאותו מאפיין מיקרוסקופי, אולי מה שמוציא שם רע, מה שהוא לוקה ומשלם, זה בגלל שיש לו תכונה אלפא, ועדים זוננים שהם לוקים בלי התראה זה גם בגלל שיש להם תכונה אלפא, בסדר? רק חוץ מאלף יש להם עוד משהו שבגלל זה שם זה לא לוקם ומשלם, אלא הביטוי ההלכתי הוא שאין התראה, בסדר? אבל עדיין זה נובע מאותו מאפיין מיקרוסקופי. אז אין לך ראיה שהצד השווה הוא תיאוריה פשוטה יותר, בגלל שגם התיאוריה שהיא כאילו מורכבת או X או Y בהחלט ייתכן שהיא בעצם לא מורכבת, והרי חובת הראיה היא על מי שטוען את הצד השווה. אני אומר, ראיה לא הבאת לי, אתה לא יכול להוכיח לי שהמילוי פה הוא אחד, כי יש לי אלטרנטיבה אפשרית שהמילוי אפס יהיה לא פחות פשוט. איפה תהיה נפקמינה? תחפשו בשס בכל הסוגיות שפורחים פרחת צד חמור, ואתם תראו תמיד המאפיינים הם מאפיינים הלכתיים, תמיד. אם המאפיינים הם מאפיינים מיקרוסקופיים, למשל כמו מה לנושא שם רע שכן זה לא יודע מה,
שכן הלך
לרעיד, זה חמור מדי מאיזושהי סיבה מעשית, זאת אומרת איזה, איך הוא מתעלל בבת זוגו, אני יודע מה, או משהו כזה, בסדר? או באישה המסכנה הזאת, או בנערה המסכנה הזאת, והעדים זוממים, החומרה שלהם זה שהם משתמשים בבית דין כדי לעשות את מעשיהם הנוראים, לא משנה, איזה שהם סברות שהם לא תוצאה הלכתית אלא מאפיינים של הדבר עצמו, שם לא תהיה לעולם פרחת צד חמור, לא יכולה להיות פרחת צד חמור בדיוק, כי שם אנחנו מדברים כבר על התכונות המיקרוסקופיות, אז אי אפשר להגיד ששתיהן יונקות מה שאתה רצית להגיד קודם מתכונה שלישית, זה כבר לא סביר, אני רואה זה שני דברים שונים. אבל אם אתה מביא לי שני מאפיינים הלכתיים, מאפיינים הלכתיים, הרי כמו שאנחנו אומרים פה, הם יכולים להכביר אחריהם עולם מיקרוסקופי שלם, אתה לא יודע איזה אלפות, בטות, גמות משחקות שם תפקיד. בהחלט ייתכן ש-X ו-Y שניהם מושפעים מאותו מאפיין מיקרוסקופי, ואז מה קורה? יש לך בעצם שתי תיאוריות פשוטות אלטרנטיביות. תיאוריה פשוטה אחת זה תיאוריה פשוטה אחת זה שהמאפיין שגורם המלכות הוא Z ואותו אין בנותר. תיאוריה פשוטה לא פחות שנייה, שהמאפיין שגורם המלכות הוא אלפא, זה אלפא אין בנותר, נכון? וכיוון שככה אז הוא לא ילקה, אוקיי? אז יוצא שזה שהוא לוקה וזה שהוא לא לוקה, התיאוריות הן פשוטות באותה רמה. אי אפשר להגיד שזה שהוא לוקה מוביל אותי לתמונת עולם פשוטה יותר. ולכן פרחת צד חמור זה כלל לדעתי. פרחת צד חמור זה רק במקום, עולה בכלל, אם בכלל זה עולה, זה עולה רק במקום שהפרחות שעליהן אנחנו מדברים הן פרחות הלכתיות. אבל במקום שהפרחות הן פרחות תיאורטיות, לא יהיה צד חמור אף פעם. וזה בדיוק פה, למה אני מביא את הדוגמה הזאת? את השיקול הזה, כי זה מה שמראה לכם את מה שאמרתי קודם. כשדיברתי על ההנאה, אם אתם זוכרים, אמרתי, אנחנו הצגנו את ההנאה כעמודה נוספת. ואז בדקתי, האם זה עובד, והמשכתי הלאה. אמרתי, ההנאה זה לא עמודה נוספת, זה פרחה תיאורטית, זה לא פרחה מקרוסקופית. ופה אנחנו רואים כבר שיש הבדל. פרחה מקרוסקופית ופרחה תיאורטית לא אמורים לעבוד בהכרח באותה צורה. לפי רבנן דרבי יהודה, פרחת צד חמור פורחים כשהפרחות הן, כשהתכונות, סליחה, הן מקרוסקופיות, הן הלכתיות, אבל כשהתכונות הן תיאורטיות, לא פורחים פרחת צד חמור. זאת אומרת שזה לא נותן אותה תוצאה אם אני שם פה עמודה, או שאם אני מציג את זה כאילוץ, שבזה וזה חייב להיות איזה פרמטר שנקרא לו הנאה, שבזה אין אותו. אוקיי? שניהם זה פרחה, אבל זה פרחות עם תכונות שונות. אוקיי? אחת מהן שמילה לנו עכשיו במחלוקת תנאים. אוקיי? והשנייה לא תהיה שמילה במחלוקת תנאים. אז הנה דוגמה למה חשוב לעשות את ההבחנה בין פרחה מלכתית לבין פרחה תיאורטית.
איך יראה נגיד תרשים של, לא רק איזה שעשים במחצים, איך שעשים של טבלה, תרשים של פרמטרים. כלומר, הכל, אם יש לנו מטעת, אז הכל יהיה מחובר לכל הכיוונים ולא נוכל להוכיח שום דבר?
לא, 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 לא. זה בכלל לא, לא, זה בכלל לא יבוא לידי ביטוי בתרשים.
למה?
אני אעשה את זה עוד מעט.
כי אם יש לנו אלפא ואלפא, אנחנו נהיה חייבים לחבר ביניהם איזושהי צורה.
לא, נדאג לזה, הדיאגרמה היא הדיאגרמה שנקבעת על ידי הטבלה. זאת הדיאגרמה, ופה לא מופיע H. ההנאה לא מופיעה. זאת הדיאגרמה. הפתרונות שאני אחפש לדיאגרמה הזאת יהיו רק פתרונות שיש פרמטר שיש אותו ב-M וב-B אבל אין אותו ב-H.
לא,
אבל הדיאגרמה עצמה תראה אותו דבר.
חמור, אני לא אתייחס בדיאגרמה?
לא, בדיאגרמה לא, בפתרון של הדיאגרמה אני אתייחס לזה. אנחנו נעשה את זה ואז נראה. עכשיו תראו, יכול להיות בהחלט שמשהו מזה נמצא גם באינטואיציה של הראשונים שהריצבא מביא פה. כי כשמשל מה שהוא כותב שם, מה שתוספות אומר, שהחומרות משונות מאוד שלא מופיעות בשום מקום בתורה. ושאלתי, למה זה אומר ששם אפשר לפרוח פרחת צד חמור? אני אומר ככה, הרי למה באמת רבי יהודה לא פורח פרחת צד חמור? מה בעייתי בפרחת צד חמור? הבעיה היא שכשיש לך תכונות הלכתיות שונות, למה להניח שיש להם את אותו גורם? זו ספקולציה קצת. ועדיין יותר פשוט להגיד שזה דו הגורם, ו-X ו-Y, אם זה אינטואיטיבי, אז יכול להיות שכן, אבל בהנחה שאין לנו אינטואיציה פשוטה על זה, אנחנו עושים פה איזשהו מהלך...
אז אם
אין
לנו אינטואיציה פשוטה, למה השאלה הזאת עולה מראש? אם אין לנו אינטואיציה להניח שיש לה איזשהו מקום משותף...
לא, לא מה אין, ל-X ול-Y אין מקום משותף.
כן, אני אומר, אם אין לנו אינטואיציה להניח, למה ש... ויש לנו, ואנחנו כן אם יש להם משהו משותף, איך בכלל, איך אפשר להתחיל את
הפרחה של צד חמור? למה לא? יש לך X ו-Y זה תכונות הלכתיות, אין לך מושג מה גורם אותם. הרי גם פה כשאתה עושה את הניתוח יש לך אלפא בטא גמא, מי זה אלפא, מי זה בטא, מי זה גמא, אתה לא יודע.
יש לך אינטואיציה שאתה...
לא, אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע מי זה אלפא בטא וגמא, מאיפה אתה יודע מה זה? אנחנו נדבר על זה אחר כך. בינתיים זה עבודה פורמלית לגמרי. יש לך פה הלכות ואתה מחלץ מהם איזשהו מבנה תיאורטי מופשט עם אלפות, בטות וגמות, זה הכל. אז אני אומר, טוב, מבנה כזה באופן תיאורטי יכול להיות גם אחרי X ו-Y עם אותו אלפא. אתה לא יודע. אם יש לך אינטואיציה אז בסדר גמור, אז באמת אולי זה לא יעבוד. אבל במקום שאתה לא יודע, אז אומר תוספות ככה, כיוון שבדרך כלל העסק הזה הוא מפוקפק, פרחת צד חמור, כי יש פה שתי תכונות הלכתיות שונות, ואתה רוצה להגיד לי שהן שתיהן יוצאות מתוך מאפיין משותף, מאפיין תיאורטי משותף. אנחנו לא אומרים דבר כזה, אלא אם יש לנו איזושהי אינדיקציה לזה. מהי האינדיקציה? שבאמת שני המאפיינים האלה מופיעים אך ורק פה, מכל התורה. ואז למה להניח שיש שני פרמטרים מיקרוסקופיים שונים שכל אחד מהם הוא ייחודי בכל התורה? אם אני רואה שיש פה משהו שהוא ייחודי בכל התורה, זה מחזק קצת את האפשרות לפחות שאולי זה באמת אותו דבר בכלל. ולכן אומר תוספות שפה פורחים פרחת צד חמור, אני צריך איזושהי אינדיקציה נוספת שאומרת לי שמאחורי התכונות ההלכתיות יושב אותו מאפיין תיאורטי. אז אם באמת שתיהן נורא נורא חריגות, תראו, כשאנחנו רואים שתי חריגות מאוד חזקות, במיוחד אם נצרף לזה את מה שכותב הריאה, שהפרחה היא באותו דבר שאנחנו באים ללמוד ממנו. אז מה זה אומר בעצם? שהחריגויות המאוד מיוחדות האלה שתיהן נוגעות למלכות. אז מה זה אומר? אז אם ככה זה מחזק מאוד את האפשרות שאולי בעצם הם נגרמות מאותו דבר. וזה בעצם אותה תכונה. אז לכן שם פורחים פריחת צד חמור. כי במצבים כאלה, מאחורי X ו-Y שונים, תכונות שונות, זה לוקה בלי התראה, והוא לוקה ומשלם. אז זה מאפיינים הלכתיים שונים. אבל כיוון שהם כל כך חריגים ונוגדים את כל הכללים בתורה, ושניהם קשורים לדיני מלכות, לפעמים אני מצרף עכשיו את הריאה, אז זה נותן לי איזושהי אינדיקציה או לגיטימציה להגיד שאם זה ככה, אז אולי באמת ישנה אפשרות שמאחורי שני המאפיינים האלה יש מאפיין תיאורטי אחד, ואז זה לא פחות פשוט מההצעה של Z.
מצד שני, המילה כשאתה אומר צד חמור, זה כאילו שם כל אחד בפינה נפרדת ולא מחבר אותם.
אז לכן אני אתוסף, אבל אם זה חומרה,
כשמשתמשים איכשהו מבחינה אינטואיטיבית, שאני שומע על צד חמור, אני לא חושב הם מדברים פה על איזה משהו שמחבר ביניהם, אלא דווקא בין משהו ש...
להפך, ברור.
אבל מה אנחנו, מה... אתה אמרת שיש משהו שמחבר ביניהם, שזה אלפא.
נכון. אני אומר שכשיש פה צד חמור חריג, צד חמור שהוא מאוד מאוד מוזר, אז אני אומר, טוב, משהו אמור לגרום לו. עכשיו, למה להניח שיש שני דברים מאוד מאוד מוזרים? חומרה וכולה זה לא דבר מוזר. יש הרבה דברים בתורה שזה יותר חמור מהו, והוא יותר חמור מהו, אז אין בעיה. כל עוד זה לא הופך להיות פתאום איזושהי חריגות. אבל כשיש איזושהי חריגות מאוד מיוחדת, אז אני אומר, טוב, זה מחזק, לפחות הופך ליותר סביר את האפשרות שיש פה איזשהו מאפיין משותף. אני כבר לא יכול לשלול את זה, הרי מספיק בשביל לזרוק את הצד השווה, להגיד שאני לא יכול כבר לשלול את זה על הסף, לדחות את זה על הסף. אני הרי לא טוען שזה באמת כך. אני אומר שכאן כבר לגיטימי להציע גם את זה כאלטרנטיבה. ואז, וזאת פרחת צד חמור. אוקיי? ואז בעצם הדבר הזה אומר, וזה אני רואה שאני אעשה את זה כבר הפעם הבאה, הדוגמה הזאת הראתה לנו שמאוד חשוב לשים לב האם יש לנו פרחה שמשמעותה היא הוספת עמודה פרחתית, או שהפרחה היא איזשהו אילוץ על הפתרונות. בסדר? ומה שאנחנו עכשיו נעשה, אז עד כאן זה, גמרתי את הדוגמה הזאת, אני חוזר חזרה עכשיו לסוגיה, אנחנו ננתח את המשך הסוגיה, מה שעשיתי בשיעור הקודם, ננתח אותה עכשיו במונחים האלה. זאת אומרת, כשאנחנו מתייחסים להנאה כפרחה תיאורטית, כמו שהיא באמת, ולא כפרחה הלכתית. ואנחנו נראה שזה...
יש איזשהו...
זה יעבוד גם כך.
מה? לבנות איזשהו מבנה לוגי שמסביר איזה נתונים... פוטנציאלים יכולים, יש להם גנים דומיננטיים ורסיסיביים שיכולים להופיע, כלומר איזה
בשביל למצוא את האינטרפטציות לאלפא בטא וגמא, לזהות אותם.
לזהות, כן, לזהות.
אני אדבר על זה בסוף. אני אדבר על זה בסוף. אין לי הרבה מה להגיד על זה, אבל אני יכול להראות אולי דרך דוגמאות איך אפשר לעבוד עם זה קצת. אז אני אדבר על זה בסוף. אוקיי. יש פה דף נוכחות למי שרוצה.
ובסוף הסוגיה הזאת, מה אלפא?
מה?
הסוגיה הזאת, מה אלפא?
לא יודעים, אנחנו לא מזהים בכלל אלפא. לא, אף פעם, בכלל, לכל החבר. מבחינתי מספיק להגיד שיש אלפא כזה. זה כל הרוחמה של השיטה הזאת, אני לא מניח שום דבר ספקולטיבי לגבי מי הם המאפיונים המיקרוסקופיים. אני בונה מודל שאומר שישנם מאפיינים מיקרוסקופיים אלפא בטא גמא, אלפא ישנו בזה וזה ובזה ואין אותו בזה, בטא ישנו בעוצמה 2 בזה ובעוצמה וכולי, וזה מסביר לי את כל העניין, ואני לא צריך לזהות את אלפא בטא וגמא בכלל. בשביל העסק אני לא צריך לזהות, אבל אני רוצה להבין את הסוגיה,
זה מאוד
יכול לעזור.